אז אני רוצה לשתף בדברים שעלו בי היום. אני אומרת דברים שעלו בי, אבל הם עלו מתוך המרחב המשותף הזה שלנו, היחד הזה שלנו. הם עלו מתוך האיכות של התרגול שיש כאן באולם. הם עלו מתוך שאלות או שיתופים שהיו בקבוצות. וחשוב לי להגיד את זה שזה שיתוף. הרבה פעמים יש משהו במעמד הזה שנראה כאילו לי יש משהו להגיד לכם, לכן. כשבעצם יש משהו שאנחנו אומרות, אומרים כאן ביחד, שנוצר מעצם השהות שלנו כאן, אפילו בשתיקה, ואולי גם בגלל, או בזכות. בדיוק אתמול, בדרך לכאן, קראתי ברכבת שאחת הדרכים, הדרכים שהבודה תיאר את מה שאנחנו עושות כאן ביחד, את הדרך הזאת, את התרגול הזה, הוא קרא לזה הדרך לשחרור הלב. וכשאני אומרת את זה, אני מרגישה את ההדהוד בתוכי. אני ככה רוצה גם לאפשר לזה להדהד בחלל ובתוכנו. דרך שחרור הלב. זה מתקשר, האמירה הזאת של דרך שחרור הלב מתקשרת בשבילי לאיזושהי שאלה שאני מרגישה שכל הזמן מהדהדת כאן בחלל. כמה שאלות בעצם. שאלה אחת זה, מה אנחנו עושות פה בדיוק? עוד שאלה זה, למה? ואני אומרת את השאלות האלה בכל רם, כי לפעמים אנחנו קצת, זה קצת מביש, מרגישים קצת בושה לשאול או להגיד את זה ככה. אבל זה שאלות כל כך חשובות. שאלות חשובות לא רק בימים האלה כשאנחנו פה באולם מתרגלים, מתרגלות את דרך שחרור הלב. שאלות חשובות לחיים שלנו בכלל. מה אני עושה? כאן עכשיו? בכל ההתגלמויות של הכאן ועכשיו? מה אני עושה? ולמה? וגם למה? אז לתת לזה להדהד קצת בתוכנו, בלי לחפש תשובות מהירות. ואיך השאלות האלה חיות לצד ההנחיות שאנחנו כל הזמן נותנות כאן. של להיות עם הרגע הזה. לחוות את מה שקורה כאן ועכשיו. זו עוד שאלה. אז עברנו יחד את מחסום 24 השעות. ויכולה להיות איזו תחושה של הזמן שעבר נראה ככה או ככה בצורה מסוימת. כשאנחנו מחדדות קצת את המבט, חווינו כל מיני רגעים. אנחנו חוות כל הזמן כל מיני רגעים, כל מיני חוויות שהולכות ומשתנות. אז יכול להיות שהיו רגעים של הנאה, אפילו אם זה רק כשהפעמון מצלצל. בסוף המדיטציה. היו רגעים בטח של חוסר שקט, של עייפות. אולי של שקט. כל מיני רגעים. ועוד משהו שאולי ראינו, אפילו אם זה לרגע או לכמה רגעים, זה איך אנחנו מגיבות לחוויות השונות האלה שחולפות דרכנו. ואני יודעת שכבר דיברנו על זה, אבל אני אזכיר את זה עוד פעם. זה די מהותי. לראות איך אני מגיבה, איך אני מגיב. לראות כשאני נאחזת. כשאני מנסה להתעלם או לדחוף ממני משהו. כשאני מגדירה משהו כרצוי או כלא רצוי. ואולי שמנו לב גם איך החוויה שלנו משתנה. שמתם לב? קצת? שהחוויה משתנה? שמתם לב שרגע של נעימות יכול פתאום להשתנות ולהיות רגע של מתח? שעייפות יכולה להפוך לעצבנות. שעצבנות יכולה להפוך לשביעות רצון אחרי ארוחת הצהריים הנהדרת שאכלנו היום. כל השינויים האלה. העובדה שכל הזמן יש איזו תנועה פנימית שזורמת. ושהתנועה הזאת, השינויים האלה, הם לא בשליטה שלנו. כמה החיים שלנו היו קלים אם היינו יכולות לבחור להיות רגועות כל הזמן. או ערניות, או שלבות, או עצבניות, אם זה מה שעושה לנו טוב. אם הייתה לנו את הבחירה. אבל אין לנו. זה קצת מבאס, אבל החוויות האלה עולות, משתנות, מתוך המון המון גורמים שמשפיעים. אז כאן אנחנו לומדות להרפות מהניסיון הבלתי פוסק הזה לשלוט, ולהתחבר ליכולת אחרת שיש בנו, כוח אחר שיש בנו. כוח של נוכחות. באחת הקבוצות היום מישהו תיאר את החוויה של לשחות בים, ושלא משנה כמה הים סוער ביום חורף, ברגע שאנחנו צוללים מתחת לפני השטח, יש שם שקט. להגיע למקום הזה שנמצא בתוכנו, גם כשזה מרגיש מאוד מאוד לא נגיש. לא להחליף את החוויה בחוויה של שקט, אלא למצוא את השקט בתוך הסערה. כן? במסורת משתמשים בכל מיני דימויים לתת לנו את התחושה של האיכות הזאת. אחד מהם זה באמת הדימוי של הגלים והעומק של הים. דימוי אחר זה דימוי של השמיים והעננים שחולפים. והשמיים לא משתנים גם כשהם מכוסים בעננים לגמרי. ובנו יש את המקום הזה גם. יש בנו שמיים. יש בנו עומק של ים שלא ננגע מהסערות של החיים. ואנחנו מתרגלות כאן את המיומנות להיזכר שהמקום הזה קיים ולנוח אל תוכו. אנחנו לא עושות את זה מתוך אגואיזם או רצון שרק לי יהיה טוב. אלא מתוך הבנה שמציאת המקום הזה בתוכי מחברת אותי לכל יתר החיים. וכשאני מוצאת את המקום הזה בתוכי, אני מאפשרת אותו גם למי שהוא לא אני, כאילו. אתם עדיין שומעים אותי שם בסוף? כן? יופי. אז מציאת החיבור למקום הזה בתוכי, לעומק השקט הזה שקיים בתוכנו, פותחת בפנינו דרך להיות בעולם, דרך שמאפשרת קיום אחר, גם עם הסערות האישיות שלי וגם עם הסערות של כולנו, הסערות המשותפות שלא חסרות בעולם שאנחנו חיים בו. הסערות הגלובליות אני קוראת להן. אז קצת יותר, אני רוצה להגיד עוד קצת על הדרך הזאת שאנחנו משפיעות ומושפעות. שבקיום היומיומי אנחנו הרבה פעמים שוכחות את האמת הזאת. כמה אני לא אי מבודד ומנותק מהסביבה שלי. אז רק היום, נגיד בבוקר כשהיה קר, איך זה השפיע עליי? או אם הלכתי בשביל ומישהי חייכה אליי או לא חייכה אליי. איך זה השפיע עליי? לבדוק את המקומות האלה. ויותר מזה, כשמישהי נמצאת לידי, מישהו נמצא לידי, ורע להם. איך זה משפיע עליי? כשמישהו נמצא לידי וטוב לא עולה, איך זה משפיע עליי? כשמישהו מישהי כועסת עליי, מכירים את החוויה הזאת? איך זה משפיע עליי? ואני שואלת ברצינות, לתת לעצמנו לדעת את החוויה הזאת, איך זה משפיע? אז אני רוצה לספר משהו מהחוויה שלי שקרה לפני כמה שנים. אם הקשבתם לשיחות מוקלטות שלי, אז אולי שמעתם את הסיפור הזה בעבר, אני מתנצלת. הוא יותר מדי מוצלח לא לחזור עליו, לפחות בעיניי. לפני כמה שנים, בן הזוג שלי ואני עזבנו מקום שהיינו בו בריטריט של חודש. זה היה בהודו. ונסענו מהמקום הזה למקום אחר. מי שהיה או הייתה בהודו יודע שנסיעות בהודו הן ארוכות. אז הייתה נסיעה של רכבת, ובעקבותיה הייתה נסיעה בריקשה, ובעקבותיה הייתה נסיעה באוטובוס. נהג הריקשה שהסיע אותנו לאוטובוס מאוד רצה בטובתנו. אז אפילו שאנחנו לא מיהרנו, כשהתקרבנו לתחנת האוטובוסים, הוא ראה שהאוטובוס שיוצא עכשיו מהתחנה נוסע לעיר שאנחנו רצינו להגיע אליה. אז הוא חסם את האוטובוס וצעק משהו לנהג, ואנחנו עם כל הציוד והמזוודות שלנו איכשהו הצלחנו לעלות. אני חושבת שהיו לנו שבעה תרמילים, גיטרות, תיקי מחשב וכולי, שני אנשים. אז אנחנו על אוטובוס הודי, ואני תכף, זה מרגיש ככה. האוטובוס נוסע כמובן, הוא לא מחכה שאנחנו נתיישב, ובטח לא שנשים את התיקים באיזשהו מקום. אז האוטובוס ככה, ואנחנו ככה, והתיקים ככה, והכרטיסן של האוטובוס מתחיל לצעוק עלינו בתמיל, השפה שהם מדברים שם, דרום הודו. אנחנו מבינים לפי השפת גוף שהוא רוצה שנוציא את התיקים שלנו מהמעבר. גם אנחנו רצינו להוציא את התיקים שלנו מהמעבר. אז הוא צועק עלינו. ואנחנו מנסים. אבל תוך כמה רגעים אנחנו מוצאים את עצמנו עומדים משני צידי הכרטיסן. נייתן בן הזוג שלי מלטף אותו על הגב, ככה. ואני אומרת לו, מסתכלת לו בפנים ואומרת לו, It's okay, sweetheart. We're doing the best we can. ותוך עוד כמה דקות התיקים מצאו את מקומם. כל האוטובוס היה נינוח ומבסוט, כולם צחקו, כולל הכרטיסן, כולל אותנו. ואני מספר את הסיפור כי נורא מעניין אותי מה קרה שם. סיטואציה לא בשליטה. מישהו כועס עלינו. לא בצדק, כמובן. כמובן. אז מה קרה שם? מה שקרה שם זה. הדבר הזה שאנחנו מדברות עליו, מתנסות בו כאן. היכולת באותו רגע לא להגיב לכעס בכעס או בהגנתיות. היכולת לראות מולי בן אדם שכועס. בצדק, לא בצדק. ולהתייחס אליו כמו שהייתי רוצה שיתייחסו אליי כשאני כועסת. בעיקר כשאני כועסת, לא בצדק. שיגידו לי, זה בסדר. ושאני בסדר, כן? שאני בסדר. ואז הסיטואציה יכולה לחלוף בלי משקעים. בקרבה. בהבנה ובחוויה של החיבור בינינו. שכולנו רוצים, רוצות, את אותו דבר. בעצם, כמה שאנחנו שונים, שונות, לא מדברים את אותה שפה, אפילו. אנחנו רוצות, רוצים את אותו דבר, שיראו אותנו, שיקשיבו לנו. לא לסבול. ולכן מה שאנחנו עושות כאן כל כך חשוב, ההכרה של החוויה כפי שאני מכירה אותה בעצמי, מאפשרת שינוי של הקשר עם עצמי ושל המפגש עם האחר והאחרת. זה לא נגמר כאן. זה גם לא מתחיל כאן. אותו מיכל שאנחנו מזכירות אותו פה מדי פעם, של לראות את החוויות בלי לשפוט, בלי לדחות. זה משהו שאנחנו יכולות להציע גם אחת לשנייה. אז אנחנו לא עושות את התרגול הזה רק בשביל עצמנו. זה משהו שיכול לשנות את הדרך שבה אנחנו נמצאים, נמצאות בעולם. לפעמים אני קוראת לעצמי מעבדה. כן? זאת מעבדה. אלו הכלים שלי. ללמוד איך כולנו מופעלות, מתפקדות, מופעלים, מתפקדים. ללמוד מה זה החיים האלה, שנולדנו אל תוכם בלי בחירה. אולי, לא יודעת, אני אשאל, מישהי בחרה פה להיוולד? יופי. החיים ש... גם אם בחרנו להיוולד אל תוכם, אולי לא בחרנו הרבה מאוד מהתנאים. אבל עכשיו, מה אנחנו עושות? מה אנחנו עושים עם החיים האלה? עם המעבדה הזאת? אז בשבילי אין זמן יותר יקר מהזמן הזה שאנחנו לקחנו פה לעצמנו, נתנו פה לעצמנו. אין דבר יותר יקר, יותר בעל ערך. להבין, לראות, לחוות. כדי להיות נוכחת בסערות החיים הקטנות והגדולות. שלי ושל אחרים, אם אפשר לעשות את ההפרדה הזאת שוב. מה שלי, מה של מישהי אחרת. להיות נוכחת. אז זה לא רק שחרור הלב שלי שאנחנו מדברות עליו. זה שחרור הלב שלנו. עוד דוגמה, יותר כלילה. היום אחרי הצהריים, לפני הקבוצות, הלכתי להוציא כיסאות מחדר האוכל. וכל פעם הייתה לי ערימה של כיסאות, ולפני שהספקתי לעשות איתם משהו, אז בא או באה מישהי או מישהו ולקחו החוצה. אז לא היה צריך מישהו או מישהי שינהלו, שיארגנו, שיגידו. זה קרה, כאילו היינו שם וסתם אנשים הגיעו ולקחו. כאילו כולנו גפיים של אותו גוף. אז שוב, דרך ההפשטה הזאת של התנאים, כשאנחנו יותר שקטות, יותר ממוקדות, יותר רגועות, בקלות אפשר לראות צורך ולענות. זה הרבה פחות מסובך ומורכב. אנחנו מדברות הרבה פה על לא להיאבק, על לקבל, על להכיל. יש שפה של מורה טיבטי בשם צ'וגן טרומפה שאני מאוד אוהבת, והוא מדבר בשפה קצת אחרת על אותו דבר. הוא קורא לזה spiritual warriorship. להיות לוחמת. רוחנית. בתרבות שלנו הדימוי של לוחמת הוא קצת מורכב. ואני אוהבת את השימוש במילים האלה, אני אוהבת את הדימוי הזה, בגלל שהוא מדבר על האומץ שצריך. על האנרגיה שנדרשת. ואני אוהבת גם לעבוד קצת עם הדימוי הזה, כי הדימוי שלנו, כשאני חושבת על לוחם או לוחמת, זה משהו מאוד דרוך, מוגן, ואפילו עם כלי נשק. אבל הדימוי של spiritual warrior, של לוחמת רוח, בשבילי, הוא דימוי של משהו מאוד פתוח, של מוכנות שהיא פתוחה, לא מגוננת. לפעמים אנחנו קוראות לזה עוצמה רכה. כמו של, שמתי לב היום שהלכתי על האדמה, איפה שאין ממש דשא, אחרי הגשם עכשיו יש המון המון צמחים שנובטים. ואם אנחנו חושבים חושבות על הכוח שיש בצמח שהופך מזרע לצמח, בנביטה, העוצמה הזאת, עוצמה רכה של חיות, העוצמה לאסוף את הכוחות שלנו ולחיות חיים שיש להם משמעות עבורנו. חיים שנמצאים בהרמוניה עם מה שבאמת חשוב לי. וזו עוד שאלה לשאול את עצמנו, מה באמת חשוב לי? אין תשובה אחת, זו תשובות לכל אחד ואחת. לחיות בשפיות. לחיות בשפיות בתוך הסערות האישיות והגלובליות. מה זה אומר? אז יש לי עוד דוגמה אחרונה. לערך של מה שאנחנו מפתחות כאן, בחוויה שלי. ואני מקווה שאני אצליח לדייק בתיאור. בתחילת השבוע הייתי בירושלים ונסעתי לפגישה. אז נסעתי ברכבת הקלה. הפעם זה לא היה כרטיסן. וכשהייתי על הרכבת, הרכבת הייתה מאוד צפופה, היו שם המון המון אנשים ונשים. וקרה לי משהו שקורה לי הרבה בתחבורה ציבורית בירושלים. שמתי לב שזה קורה לי בירושלים, זה לא קורה לי בתל אביב. שמתי לב שליד הדלת עמד בחור כהה אור, עם זקן שחור, עם כובע צמר, והשפתיים שלו נעו, הוא מלמל, התפלל, לא יודעת מה הוא עשה שם בדיוק. והתגובה שלי הייתה של פחד. אז חשוב לציין כאן שאני גדלתי בירושלים, גרתי בירושלים עד לפני בערך 10 שנים, באותו רגע של המפגש איתו והתחושה של הפחד, שמתי לב למחשבות גם, ולתחושה של הפחד שאני מכירה, זו חוויה שאני מכירה. כמעט כל פעם שאני בתחבורה ציבורית בירושלים, אני מזהה מישהו שהוא בטח מחבל. זה משהו שקורה. זה, בשפה הבודיסטית קוראים לזה conditioning. זה דפוס שנוצר מנסיבות חיצוניות ופנימיות. סיטואציה מסוימת מעוררת חוויה רגשית, פחד, מחשבות. אז הרכבת מאוד צפופה, אני בפינה אחת ובפינה אחרת. יש פחד. מה אני עושה? אני יכולה לרדת בתחנה הבאה ולקחת מונית, זה אפשרות אחת. אני יכולה גם להפנות את תשומת הלב פנימה ולתת מקום לעצמי לפגוש את הפחד, את הקונדישנינג, את הדפוס הזה שבתוכי. אז במקרה הזה זה מה שעשיתי. הרגשתי את הפחד. ושאלתי את עצמי, אם באמת עוד כמה דקות הרכבת הזאת תתפוצץ. אם באמת זה מה שיקרה. אני לא מנסה כאילו לעשות, אני מצטערת שזו דוגמה קצת כזאת, אבל זה חי. איך הייתי רוצה להיות ברגע הזה, בפנים? איך הייתי רוצה להיות ברגע הזה, בפנים? והתשובות באו באופן מאוד טבעי. אני רוצה להרגיש מחוברת למי שנמצא מסביבי. אז התחלתי להסתכל על האנשים האחרים והנשים האחרות והילדים בקרון. אני רוצה להיות במקום של מרחב פנימי שעם החמלה, עם ההסתכלות האמיתית במי שהיה מסביבי, כולל אותו בחור מסכן שעליו אני הלבשתי את כל הסיפור הזה. להרגיש חיבור וחמלה לעצמי. כי אם הייתי יכולה לבחור, לא הייתי מרגישה את זה. הייתי משתחררת. אבל כרגע זה מה שעולה. אז להיות בגוף, להיות עם המחשבות, להיות עם הרגשות, להיות אמיתית למה שקורה בי, מאפשר חופש גם ברגעים של פחד. רציונלי או לא רציונלי, לא משנה. אפשר להתווכח על זה, אבל אנחנו לא נעשה את זה כאן. יש עוד דרך. להיות עם. החוויה כפי שהיא, בלי לדחות אותה, בלי להתעלם ממנה, בלי להיות מופעלת על ידה. לא לברוח, לא להדחיק. והאיכות הכי מהותית שם היא חמלה. חמלה כלפי עצמי, חמלה כלפי מי שנמצא שם איתי. חמלה וחיבור. אז יותר ויותר אני מרגישה שהעבודה שלנו כאן היא עבודת קודש. עבודה שיכולה להתמיר, לשנות, לרווח. בפנים ובחוץ. לחבר. זה מה שעלה בי היום. תודה שהייתם חלק מזה. גם בהקשבה עכשיו. ובואו נהיה כמה רגעים יחד בשקט. לסיום. מי ייתן וכל היצורים החיים באשר הם יחיו בשלום, בבטחה ובחופש. מי ייתן והתרגול שלנו כאן עכשיו יביא ליציבות ומרחב בתוכנו ובינינו, ויזין את השלום, הבטחה והחופש של כולנו.